למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו בהלכה למעשה, שאלות ותשובות בלכם אחרי מאזינים. שעה שנייה של הלכה למעשה. לצערנו הרב לא נוכל להתייחס היום לפקסים ולשאלות ששלחתם בשעה הראשונה מצורת האתר עקב תקלה. אם כן, זה יסודר במהלך השעה, ולכן אנחנו פונים למאזינים. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, נא להתקשר ל-03-593-93. נתקשר עכשיו ל-03-593-93. שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום רב, קודם התחלתי לשאול לדעת המשנה ברורה לגבי גזירת הציפורניים ביום רביעי, האם הוא מתכוון לפסוק תליה רבה לגמרי שגם ביום רביעי אסור?
לא ביום רביעי, ביום חמישי.
נכון, אבל המשנה ברורה, בעלייה רבה כתוב מפורש שכל שכן ברביעי אסור, כיוון שהקפדה זה לא עיקר, זה לא התחלת הגדילה, אלא עצם העובדה שיש ציפורניים מגודלות.
במשנה ברורה אומרים לא ככה, במשנה ברורה ברס סבך סעיף קטן וו כותב, ביום חמישי מקפידים שלא לתלן, למה? כי הציפורניים מתחילים לחזוב לצמוח ביום השלישי לגילוחן, אז ממילא חמישי עד שישי, שישי עד שבת מתחילים לצמוח בשבת. משמע שביום רביעי אין חשש, ודווקא בציפורני הידיים דרך אגב, לא הרגליים, ודרך אגב בני ספרד לא נוהגים להקפיד בזה.
כן, כן, נכון, אני אומר, נכון, ככה מקובל גם ללמוד במשנה ברורה, אבל המקור שלו בשער הציון, הוא מביא את העלייה רבה, ובעלייה רבה הוא גם כתב, הוא גם כותב את ההתחלה הזאת, שיש, זה לא, לא להתחיל לגזות ציפורניים, כי זה מתחיל לגדול בשבת, והוא מסיים, וכל שכן ברביעי שיעשור.
אז למה המשנה ברורה, אבל המשנה ברורה לא הביא את זה, תראה, המשנה ברורה,
זה השאלה שלי, זה השאלה.
המשנה ברורה יכול לפסוק עלייה רבה בחלק אחד, בחלק שני לא, המשנה ברורה לא הביא את זה, הוא לא ייתן לנו מקום לטעות, אם הוא מיום חמישי עשור, אז רביעי מותר.
כן, אבל אם אתה...
רביעי הכוונה רביעי ביום, כי אם רביעי בלילה זה כמו חמישי, כן?
כן, נכון, נכון, אני אומר, אבל מבואר במשנה ברורה, הטעם שהוא כותב שזה לא כבוד תיקון שבת, שזה חוזר...
ההתחלה של הצמיחה, לא אמצע הצמיחה, התחלת הצמיחה.
כן, אומר, אבל אם זה הטעם של אליה רבה, ואליה רבה כתוב מפורש, שהקפדה היא לא התחלה, היא עצם העובדה שיש ציפורניים.
אז המשנה ברורה לא למד ככה, ידידי, המשנה ברורה זכותו ללמוד, לא כמו אליה רבה. הוא למד שהביזיון הוא שזה מתחיל לצמוח בשבת, וכל הבעיה אם ככה שזה ביום חמישי, אז הוא לא סבר כאלו הרבה, זכותו של המשנה ברורה לא לפסוק כאלו הרבה, רק בחלק מהדברים.
אז כמו מכן, לא אתה, זה לא
הרבה? הוא פסק כמו שהוא כתב המשנה ברורה שעיקר ההקפדה שזה לא יתחיל לצמוח ביום השלישי, ולכן חמישי אסור, רביעי עד השקיעה מותר. טוב, מצינו.
אז מה הוא...
צדיק, מצינו, לא, יותר ממה שאמרתי, אין לי מה לומר, אז חבל על הזמן של המאזינים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בן אדם שיש לו בבית שלו חדר לימוד, שיש לו שם את הספרים, שם יש לו מחשב שהוא כותב דברי תורה, ובאמת, כתבים על זה, זה החדר לימוד של אבא. האם יש לזה קדושת בית הכנסת, קדושת בית המדרש לחדר הזה? זאת אומרת, שאלה יותר ממוקדת, יש לה, בן אדם הזה יש לו שם מכשיר ריצה, הוא אוהב לרוץ לפעמים לעשות כל שהוא שם אוסניות, שומע שיעור תורה תוך כדי, האם יש לזה קדושה של בית מדרש, אז אסור לעשות את זה, או לא?
מרן השולחן ערוך מתייחס לשאלה הזאת, בסימן קופנון א', והוא כותב שחדר לימוד שיש לאדם בבית שלו, אפילו שזה חדר לימוד קבוע, אין לזה דין של קדושת בית הכנסת. אמנם, כותב השולחן ערוך, שלא יעשה שם תשבישים מגונים. קדושת בית הכנסת אין פה, אבל תשבישים מגונים לא לעשות. זאת אומרת, להחליף שם טיטול וכדומה, אבל מה שאמרת, מכשיר ריצה וכדומה, זה מותר. ככה השולחן ערוך כותב בסימן קוף נון א', סעיף ב'.
בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל ישראל בשעות ימה כוכבית 5047, או לתושבי חוץ לארץ 0799-713-155. שלום למאזין הבא.
כן, שלום. רציתי לדעת, לדעת בעל התרומה והתוספות, שאין מוקצה לחצי שבת, איך יסתדר מה שכתוב בגמרא שיש...
לא, לא, תדייק. לדעת רבנו תם ובעל התרומה, שאם שמתי מוקצה על היתר ביום שישי, על דעת לסלקו בשבת, חפץ היתר לא נעשה בסיס, מותר לנער, לא לטלטל, ואחרי שהמוקצה יוסר, מותר גם כן לטלטל. זה מה שהם אומרים. המושג אין מוקצה לחצי שבת, זה מושג אחר, שמופיע בסימן שינו ציב ג' וזה דין עד גמרא בביצה בדף חווה, אבל זה אין חולק. בכבוד, כן.
אוקיי, בגמרא כתוב שקופין תעשה לפני הפרוחים ומשהו שלכולי על מה, כאילו אין בזה מחלוקת שזה נהיה באמת בסיס, על אף שהוא יודע
בעודם עליו אסור לטלטלו. מותר לכפות את עשה לפני הפרוחים ואין בזה משום ביטול כלי מחנו, בעודם עליו אסור לטלטלו.
כן, אבל יש דין בסיס על הכלי.
נכון, כי יש בסיס באמצע השבת, זה לא קשור למחלוקת הקודמת. גם לפי רבנותה ובעל התרומה, אם אדם שם דבר מוקצה על דבר אתר בשבת, זה נעשה בסיס. רק זה, כל זמן שזה עליו, זה בסיס. כשזה ירד ממנו, זה לא בסיס.
כשהוא מוריד, כשהפרוחים יורדים...
כשהפרוחים יורדים, הסל חוזר ליתרו. הסל חוזר ליתרו לכולי אלמה. כשאדם קופה סל לפני הפרוחים, מותר בשבת, וזה לא ביטול כלי מחנו. כשהפרוחים עליו אסור לטלטל אותו. למה? כי יש בסיס באמצע השבת, וזה לא קשור למחלוקת הקודמת. כשירדו, מותר לטלטל לכל השיטות, כי בסיס באמצע השבת עושה רק שזה עליו.
כשהפרוחים יורדים, אז מותר לכולי על מה.
יפה, זה דין הדגמרה, כן.
הבנתי. תודה רבה, ישר כוח על התוכנית הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול שאלה, יש לנו בבית בריכה, רציתי לשאול אם בשבת מותר לשחות בשבת, כאילו זה לא בריכה עירונית, בבית שלנו מותר לשחות.
אסור לאדם לשחות בשבת, בין אם זה בריכה פרטית, בין אם זה בריכה עירונית, בין אם זה בריכה בצימר, בין אם זה בריכה בווילה. לשחות בשבת אסור, יש בזה כמה וכמה טעמים, על כל טעם אפשר למצוא פתרון. יש טעם של שחיטה, אז אני לא אשחות, יש טעם של קיבוץ, אז אני אהיה בגד ים סינתטי, יש כל מיני טעמים שאפשר להתווכח עליהם. אין גזירת חבית של שעתין, כי יש לך לבריכה השפה, מה שמובן בשביל המתת סיב ב', אבל הטעם העיקרי הוא הטעם שאין עליו תשובה, שזה עניין של זילות הדשפטה. לשחות בשבת בבריכה זה זילות הדשפטה, ולכן הדבר הזה אסור, לא עם בגד סינתטי ולא עם כל מיני זירות של שחיטה, ולכן אין להקל בדבר.
הבנתי, אוקיי, תודה רב, יש לי שאלה רב. לגבי ברכת כהנים, האם אבא צריך לברך את הילדים שלו ברכת כהנים, או שלא נוהגים את זה?
זה טעות מאוד חמורה שאנשים חושבים שהכהנים מברכים, ובעצם כל אבא מברך את הילדים שלו בברכת כהנים. זה טעות מאוד חמורה. האבות לא מברכים את הילדים בברכת כהנים. הכהנים מברכים את העם, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא שולח לנו ברכה דרך הכהנים. מה שנהגו אצל חלק מבני ספרד, אצל המרוקאים, חלק אצל הטוניסאים, לשים יד על הראש של הילדים בברכת כהנים, זה לא בגלל שההורים מברכים את הילדים, חס וחלילה זה בורות גמורה להגיד כזה דבר, אלא זה כדי שהילדים לא יסתכלו על הכהנים, כי הרי יש הנחה שאסור להסתכל על הכהנים בשעה שהם מברכים, כדי שלא יסיח דעתו, ואפילו הסתכלות קצת, הוא מדבר את המקדש, שכינה על ידיהם, כל מיני טעמים, כדי שילדים לא יסתכלו, אז לכן נהגו לחסות את פניהם של הילדים. זו הסיבה, אבל לא שההורים מברכים את הילדים. ואם אתה רואה שהילדים מצטערים מזה, יש לפעמים ילדים גבוהים, ואבא קצת נמוך, אז איך הוא יברך אותם? איך הוא עושים את היד? אז הם מתכופפים. והחזן מעריך ועושה מקמים, והילדים מתייסרים שם ולא מרוכזים ורבים מתוך הטלית. לא צריך לעשות מזה עסק, תדלג על זה. אבל בוודאי ובוודאי לדעת שזה לא ההורים מברכים את הילדים, אלא הכהנים מברכים אותנו, שהקדוש ברוך הוא שלח את הברכה דרך הכהנים.
אז אם אני מגיע להורים שלי שבת, זה אבא שקורמן רגיל כאילו לברך אותי בברכת כהנים.
הוא לא מברך אותך, הוא רק שמה לך את היד. למה אתה חושב שהוא מברך אותך? הוא לא מברך אותך.
אבא שלי אומר, אני שומע אותו, אומר את הברכה כמו אחרי שהכהנים אומרים. אז טוב, אני רואה שהוא
כן לדעת אותי. אולי תגיד לו בעדינות, אם הוא לא ייפגע, תגיד לו בעדינות, אבא, לפי ההלכה למדנו שכשהקוהנים מברכים, כולם צריכים לשתוק. אם אתה חושב שהוא ייפגע, אל תגיד לו כלום, אבל מי שמברך אותך זה הכוהנים.
הבנתי. אוקיי, תודה רבה רבה רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שתי דברים. דבר ראשון, המאזין השאלה, הוא שאל לגבי זכר למעשה בראשית. אז השערי תשובה בסוף סימן רש פי א', הוא כותב, עיין בשלמי חגיגה שכתב, שאין לומר בצילת שחית זכר למעשה בראשית, כי אם בערבית הוא מוסף.
למה?
הוא לא כותב את הטעם, רבן ישחי בשנה שנייה פרשת תולדות בעוד י"ד כותב שזה על פי הסוד. שנה שנייה פרשת תולדות בעוד י"ד שבשחרית לא לומר ומוסף כן לומר על פי הסוד.
ובמנחה לא ובערבית כן.
כן, כמו שאמרנו, הטעם זה על פי הסוד.
איפה רבן ישחי נמצא?
שנה שנייה פרשת תולדות עוד י"ד.
יפה, שר כוח.
השולחן האור בסימן תף קופנון א' בסביבה וכותב שכלים חדשים בין לבנים בין צבועים בין שלצר בין שבשתם אסור ללבוש בשבת זה ואנו מחמירים לראש חודש ואילך. זאת אומרת, לדעת השולחן האור אסור לשים בגדים חדשים רק בשבוע שחל בו תשע באב. כמובן זה בגדים שלא מברכים עליהם שהחיינו, זה רק בגדים שהם בלי שהחיינו, כמו שהמשנה ברורה כותב. אחרי זה בסעיף זין השולחן האור כותב שלתקן הבגדים אסור כבר מראש חודש. למה? ומשנה ברורה כותב בסעיף קטן ממך
שבטלה אבן השתייה.
מה הדין של לקנות בגדים? הרמה כותב שזהו הדין.
הרמה לשיטתו, כי הרמה לשיטתו שגם ללבוש אסור מראש חודש. הרמה לשיטתו בסעיף ו' שאסור ללבוש מראש חודש, אז ממילא גם אסור לקנות מראש חודש. אבל לדעת מרן שמותר ללבוש עד שבוע שחל בו, הוא הדין שמותר לקנות עד שבוע שחל בו, רק מה אסור? לתקן בגלל שבטל אבן השתייה. יש מהפוסקים שרוצים לומר שגם לדעת מרן השולחן ערוך רק ללבוש מותר עד שבוע שחל בו, אבל לקנות אסור כבר מראש חודש. שהקנייה זה כמו התיקון. זה חידוש גדול מאוד, כי בוודאי בוודאי שיש לאדם יותר שמחה בלבישה מאשר בתיקון. ואם כשאדם לובש שהוא מאוד שמח, בלי שחיינו עכשיו, כן? התירו לו עד שבוע שחל בו, אז בקנייה שהוא פחות שמח, למה שלא נתיר לו? אז לכן, אני יודעתי, מעיקר הדין, גם הקנייה וגם הלבישה לבני ספרד מותר עד שבוע שחל בו. לבני אשכנז מראש חודש אסור, כן?
יד אפרים כותב על המגן אברהם.
כן, ראיתי את היד אפרים הזה, כן.
שתיקון זה כמו עשייה.
אבל זה לא מחייב בדעת מרן. ראיתי, מכיר את היד אפרים הזה, זה לא מחייב בדעת מרן.
עכשיו, אני רואה מרן עובדיה, אני חושב שהוא כן פוסק את הרמה הזה.
אני מצאתי מקום אחר לא ככה, אני מצאתי מקום אחר בחזון עובדיה בהערות למטה שהוא מצדד לומר שגם הקנייה מותרת. לא יכול להגיד לך בעל פה איפה זה נמצא, אבל זכור לי כזה מקום שראיתי.
חזון עובדיה עמוד ראשי.
אני לא נמצא בחזון עובדיה, אז אני לא יכול לאשר לך או להגיד לך ככה או ככה. אני רק יכול להגיד לך שאני ראיתי בחזון עובדיה באחד המקומות, וציינתי לעצמי את זה אפילו באחד המקומות, שגם הקנייה מותרת עד שבוע שחל בו. כמובן, אם זה לא קנייה רבתית, אם זה קנייה רבתית, אז זה סתם מעטים במסע ומתן, כן. טוב.
אם הרב יוכל לראות עמוד רשחת, נשמח
אז. ישר כוח, בסדר. בלי נדר, ישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
לא נהנים לקרוא את האלון השבועי של הרב.
תודה רבה.
רציתי לשאול...
אם אפשר להגביע את הכל בבקשה.
רציתי לשאול מה מברכים על פצפוצי אורז.
פצפוצי אורז, יש שני סוגים. יש האמת שלושה סוגים. יש סוגים שברכתם בורא מיני מזונות, כי לוקחים את האורז ומבשלים אותו. ויש סוגים שברכתם בורא פרי אדמה, כי לוקחים את האורז וקולים אותו, ויש פצפוצי אורז שברכתם שהכל, כי לוקחים את האורז ותוכנים אותו. כן? לוקחים את האורז ותוכנים אותו, ולמעשה יש בסוגים של הפצפוצי אורז, עיקר הסוגים זה הסוג הראשון והשני שאמרנו, שזה או מזונות או אדמה, ואנחנו כתבנו על זה בלוח ברכות, לפי הסוגים המסוימים שמה מברכים עליהם, אז יוצא שכל החברות זה מזונות ונפשות, כי הם הולכים בשיטה של בישול, חוץ מחברת מפעלי דגן, שברכתם בורא פרי אדמה. זאת אומרת שהכל עם דברו יצא מהתמונה בכלל. כל החברות מזונות ונפשות, חוץ מחברת מפעלי דגן, שזה אדמה, כי הם קולים ולא מבשלים.
עכשיו, בתוך
הסעודה
אפשר לברך על זה?
אם אתה אוכל את זה לסובה, לא. אם אתה אוכל את זה לכינוח, כן. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, יש כזה קטע שמאפיות עושות בימי החול שמרטיבים את המאפה ואז מכניסים אותו בחזרה לתנור. רציתי לשאול, האם בשבת ניתן לשים על לחם?
רגע, תסביר לי מה זה, שנייה, תסביר לי. מה זה מאפה, מרטיבים, מחזרים לתנור?
אוקיי, לדוגמה, אם לחם נגיד יתייבש, אז מאפיות, מה שהן יכולות לעשות, הן שופכות עליו מים ואז מחזירות אותו בחזרה לתנור. ואז הוא חוזר להיות טרי ממש כמו כאילו יצא עכשיו מהתנור. עכשיו, רציתי לשאול, האם בשבת ניתן לעשות את זה גם, כן? לשפוך מים חמים על, מהמחם, על, 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 על לחם נגיד, ואז נשים את זה בארון חימום.
אתה רוצה לקחת לחם בשבת שהוא קצת יבש?
נכון.
להרטיב אותו במים חמים ולחמם אותו.
כן,
נשים אותו,
כן.
אוקיי, זה אסור. למה זה אסור? כי ברגע, נכון שאין אפייה אחר אפייה, נכון, אבל יש פה עכשיו לחם רטוב עם מים, והמים האלה מתבשלים.
גם מים מהמחם?
גם מים מהמחם, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן רשות ג' סעיף ד', זה אסור. לבני אשכנז, אז אם זה עדיין חם, אפשר להקל, אבל בני ספרד, כמו שזה כבר לא כלי ראשון, זה אסור. רשנו ג' סיף ד' בקיצור, תחפש מאכלים אחרים בשבת, אל תתעסק עם זה.
הבנתי.
טוב,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
רציתי לשאול, האם נותר לתת לילד קטן פחות מגיל 3 להסתכל על מכוניות בשבת, נגיד שהוא בוכה או משהו כזה, זה מרגיע אותו. זאת אומרת, כמובן מבחינת הלכה, לא מבחינת מבחינה רגשית, יכול להיות שבאמת יש בזה בעיה, שאני חושב שזה בעיה הלכתית של הנאה ממעשה שבת.
בעיה הלכתית אין בזה. בעיה הלכתית אין בזה, כיוון שילד פחות מגיל 3 רק צריך להפריש אותו. לא צריך להפריש אותו. רק אסור לספוט לו. לא צריך להפריש אותו, רק אסור לספוט לו.
כן, אבל זה שהגדול נהנה שעכשיו הוא יותר רגוע.
זה משהו צדדי, זה משהו צדדי, זה לא משהו בגוף העניין. זה לא משהו בגוף העניין, זה גורם דגורם. זה גורם דגורם, עד כדי כך לא צריך להחמיר. שוב פעם, זה כמו שאמרת בהתחלה, עדיף שזה לא יקרה, כי זה יכול להשפיע לא טוב, אבל בעיקרון אין בזה איסור. אין בזה איסור, כי ילד קטן פחות מגיל 3, אפילו שהוא עושה עבירות או אוכל או משהו, לא צריך להפריש אותו. רק אם אתה נותן לו.
אם הוא מחליק איזשהו מוקצה, איזשהו משהו עם אורות נזזים או דברים כאלה?
בעיקרון פחות מגיל 3, בעיקרון פחות מגיל 3, גם אם הוא מדליק ומחבא, לא צריך להפריש אותו, כי הוא לא בר הבנה. אלא שבגלל שלא רוצים שיהיה אווירה בבית שמדליקים ומחבים, אז לכן נוהגים להפריש, אבל זה הנהגה של בית, זה לא הלכה, כן?
כן, כן. שר כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, שתי
שאלות קצרות
הרב.
מזרזות.
לגבי לא עוסקת,
אין אפשר לעשות בשני סירים.
לגבי מה? שוב פעם? לא שמעתי?
סעודה מפסקת עם שני סירים, מג'דרה, או לגבי קוסקוס וירקות. ושאלה שנייה,
רגע, שנייה. אתה שואל לאכול גם מג'דרה וגם קוסקוס? מה שאלת?
מג'דרה
בנפרד,
שני סירים,
או, לא גם קוסקוס, גם מג'דרה. אתה שואל או קוסקוס או מג'דרה בשתי סירים. אם זה אותו סוג בישול של המג'דרה בשני סירים, או של הקוסקוס בשני סירים, זה מותר, אבל אם זה סוג בישול אחר, שזה טעם אחר, זה אסור?
עכשיו לגבי הרב, מי שבצום, בסוף הצום הוא מרגיש קצת כאבים עד יום שלם, אחרי זה לא יכול לתפקד. האם הוא חולש בסכנה, הדבר הזה?
חולש שיש בסכנה? לא, הוא לא נקרא חולש שיש בסכנה. שישן, שישכב.
לא, אבל אחרי זה, הרב, בצום אין
בה,
אבל אחרי זה
מרגיש קיים עזים. קשה מאוד להקל בדבר הזה, זה לא נקרא חולש שאין בו סכנה. אם הוא בצום עצמו נופל עם שכב ולא יכול לזוז, כן, אבל אם בגין הצום יהיה קשה לו לתפקד מחר, אלא אם כן הוא ממש מגיע למצב של חולי. אם הוא ממש מגיע למצב של חולי, אז נוכל להקל לו לפחות לשיעורים, אם לא אפילו יותר, אבל סתם שקשה לו לתפקד, אפילו קשה לו בצורה קיצונית, לא נוכל להקל בתשעה באב לאכול ולשתות בגין זה.
הרב, אתם מוצאים ספר, הרב מוצאים ספר של
התשובות
של החידונים, הרב של החידון.
מי אמר שהם מוצאים שאלות ותשובות של החידון?
לא, החדש, פשוט מאוד כל החידונים שהיו.
מתי יהיה חידון חדש, אתה שואל?
לא,
ספר. לא יוצא, לא, בינתיים אין תכנון, אין תכנון. לא בתכנון להוציא את השאלות ותשובות של החידון, לא בתכנון. בעזרת השם, אולי זה יהיה פעם, אבל כן, זה לא בתכנון.
זה יעזור הרבה, הרב. תודה רבה, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה. יש לי את הספר של הרב של הלכות ברכות. כל דבר מברכים לפני ואחרי.
כן.
ולחומניות ראיתי שלא מברכים ברכה אחרונה.
למה?
רציתי לדעת מה הסיבה. לחומניות, אם אני אוכל לחומניות, לא מברכים על זה ברכה אחרונה.
תלוי כמה אכלת, איפה ראית שלא מברכים ברכה אחרונה?
בספר הזה כתוב רק ברכה ראשונה, אין על זה ברכה אחרונה.
לא, בספר שלי אתה מתכוון, כן?
כן.
כן, לא כתבתי שם שאין ברכה אחרונה. כתבתי לחומניות ברכתם בורא פרי העץ. כתם בורא פרי העץ, זה אומר זה עץ ולא אדמה. עכשיו, ברכה האחרונה ממנה, תביא שזה בורא נפשות.
כל דבר... ומברכים על זה בורא נפשות.
בוודאי, אכלת שיעור, מברכים בורא נפשות. כל דבר שאין בו שום שאלה של בורא נפשות, אז לא צריך לכתוב. תפוס, בורא פרי העץ. אתה יודע שזה בורא נפשות. כשיש נידון, אז כותבים מה ברכה האחרונה. אם אין נידון, אז זה נידון. HHHL 5047 פעמיים.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום
וברכה.
לפני שאני אשאל את השאלה, רק משהו קטן על המאזין שאלה לפני קצת זמן, לפני כמה דקות. אין גמרא שאומרת שאם האפרוחים היו על הסלים, כל בין השמשות זה נאסר גם לאחרי זה, מדין בסיס?
כן, בטח.
זהו. אז הגמרא הזאת שאומרת שזה נאסר מדין בסיס.
הגמרא אומרת שאם היו עליו כל בין השמשות, אפילו שירדו אחר כך, נאסרים לכל השבת, כן.
מה עם בעל התרומה שאומר, זה השאלה ש... אז מה עם בעל התרומה? הרי הוא אומר שבוודאי הם ירדו באמת השבת.
בעל התרומה אומר דבר שבדעתי לסלק אותו במהלך השבת. דבר שבדעתי לסלק אותו במהלך השבת.
האפרוחים בדעתו שירדו באמצע השבת, ודאי שלא מתכוון שהם יהיו האפרוחים על הסלים כל בין הכל השבת.
נכון, אתה צודק. אבל כיוון שאני לא, אין בדעתי לעשות מעשה סילוק, אלא אני יכול לסלק אותו במהלך השבת, אבל לא על ידיעה חיובית, על זה בעל התרומה לא דיבר. בעל התרומה דיבר רק באופן שיש לי דעה חיובית, אז לא הוקבע מושבו. אבל כמה שאין לי דעה חיובית, על זה בעל התרומה לא דיבר.
הרב, יש שולחן ערוך שאומר שעל כל דבר שיש פה טעם מתוק, או טעם של שמן, מברכים מזונות, נכון?
על כל דבר ש...
כל דבר מתוק, או כל דבר שיש בו טעם של שמן, טעמים טעמים את השמן, אז מברכים מזונות.
בעיסה, עיסה שהבצק של הנילוש, ומרגישים את הטעם של המתיקות, או של השמן, לפי השולחן אנחנו מברכים בורם למזונות, כן. כמובן, אם זה דבר שנועד לקינוח ולתענוג.
זהו, מאיפה זה כתוב הדבר הזה? כי כל לחם שום יש בו
טעם. בבית יוסף, בבית יוסף. הבית יוסף בקוף סמכת סעיף זין כותב שאם זה בא לקינוח ולתענוג אז מברכים בורם למזונות. זאת אומרת, זה הסיבה שמברכים בורם למזונות, כי זה בא לקינוח ולתענוג.
כן, אבל בימינו כל הבצקים האלו שאוכלים עם שמן, טעם של שמן, זה אוכלים את זה רק לסוף. אף אחד לא אוכל לתענוג טעם של שמן, של שמן זית. כל הממולאים עם שמן זית.
זה באמת המוציא לחם מן הארץ. לחם שאפית אותו עם ריבוי שמן ואוכלים את זה בתוך סובה, זה המוציא לחם מן הארץ.
אז היום אין את ההלכה הזאת של, של שמן, טעם של שמן.
אם זה כמות גדולה של שמן, שזה כבר הופך להיות טעם חצי סופגניה, ואתה יכול לשתות את זה עם תה וקפה, אז יש את ההלכה. ואם זה כמות של שמן שאתה אוכל את זה עם סלטים ודגים ובשרים, אז אין את ההלכה. תלוי מה הכמות של השמן.
הבנתי. רעיון, האם הוא רגיל לאכול את זה?
האם המציאות של האכילה הזאת זה לקינוח ולתענוג, אפשר לאכול את זה בין הארוחות עם קפה, תה וכדומה, או שזה משהו שאוכלים אותו עם סלטים ודגים וכו'.
מסתכלים לפי מי שמכין, כאילו, נגיד, ואני במשפחה, זה דברים עם שמן, אני לא אוכל את זה סתם.
מסתכלים לפי, בתור, לפי הנהגת העולם, לפי הריגוד של העולם.
הבנתי, תודה רבה רבה, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רב.
שלום וברכה.
נתיתי לשאול לפני 3 שבועות, הרב קרי שאלה מהפק, שאלו את הרב, לגבי אברך שלומד גמרא ופוסקים, אם הוא חייב ללמוד תנ"ך כל יום, אז הוא אמר שסומכים על הרבנו תם שתלמוד בבלי שהוא בנוי מהכל.
כן.
יפה, כי זה לכאורה דעת השולחן ערוך ורוב ככל הראשונים שזה חיוב בכל יום ללמוד תנ"ך, כמו פשטות הגמרא, זה לא, כאילו זה לא, איפה רב לקח את זה שאפשר לסמוך על הרמ"א בזה? גם הרמ"א לא יודע אם הוא פסק את זה לגמרי.
אתה רואה שככה העולם נוהגים, אתה רואה שרוב העולם לא לומדים תנ"ך כל יום, אז כולם טועים.
לא, אז בוא נגיד ככה, יש
עשרות הלכות. בוא נגיד או לא נגיד, מה שאתה אומר זה דבר יפה, זה חשבון יפה הלכתי, אבל כשאתה רואה שכל העולם נוהגים בדבר מסוים, אתה לא יכול להגיד שכל העולם טועים, כן?
שוב, יש הרבה הלכות
שרוב הציבור לא נוהגים. ועוד דבר חשוב, שמרן השולחן ערוך כותב בסימן נון, שאם אדם, קורא פרשת התמיד וברייתא דזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל, אז זה נקרא שהוא למד כל היום מקרא משנה וגמרא.
הבנתי, אבל יש חיוב בפני עצמו ללמוד את התנ"ך, או שלפי הרבנו תם זה בכלל לא חובה ללמוד תנ"ך, בכלל?
בעיקרון, אדם חייב ללמוד את כל התורה כולה, וכמו שאתה אמרת, גם תנ"ך וגם תורה שבעל פה ותורה שבכתב. זה שלא עושים את זה היום, כי סומכים על אחד משני הדברים, או על התלמוד בבלי שבלול מהכל, או על מה שמרן השולחן ערוך כתב בסימן נון, פרשת התמיד, משנת איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל.
הבנתי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום הרב, אני רציתי לשאול לגבי שינוי מקום. בחור שנמצא בישיבה, שאם הוא יוצא מהחדר הוא יוצא לאוויר הפתוח. אבל יש לו שימושים בחצר, או לצאת לשירותים הוא צריך לצאת מהחדר
לאוויר,
כאילו תחת כיפת השמיים, זה
נחשב
שינוי מקום.
כן, אבל כיפת השמיים זה החצר של הישיבה, נכון?
כן.
החצר של הישיבה מגודרת?
כן.
ברגע שחצר של הישיבה מגודרת ואין שם עוד מוסדות, יש ישיבה עם חצר מגודרת, הכל נחשב רשות אחת ואין שינוי מקום.
זה בית אחד?
זה כמו בית וחצר, זה כמו בית ומרפסת. עדיף לך, תחיל על לכוון, אבל אם לא כיוון זה לא נקרא שינוי מקום. זה נקרא בית אחד.
ומה הדין בבית שיש לו שתי קומות?
בית ש?
שתי קומות, שהוא יוצא לנו
קומה עליונה. ודאי שאין שינוי מקום.
של כוח גדול.
זה מה שבר בסימן קופה הנחץ, יפה אלף בית עם הבירו לך שם. והיום בימינו בבתים אפילו לא צריך לכוון, כי יש רגילות לעבור מחדר לחדר, מקומה לקומה, אפילו לכוון לא צריך. ברוך תהיה.
תודה רבה.
הערכנו בזה בהליכות ברכות תקופה הנחית. אם תרצה, תראה שם, תרווה נחת בעוד מקרים וכל דוגמאות. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב, רק מחילה, רציתי לשאול לגבי המאזין ששאל על מים ששמים על הלחם. למה זה לא נחשב כמו תבשיל שהוא יבש, שיש בו רק מעט רוטב? כי המים האלה הרי מבושלים כבר.
כיוון שכל מה שאנחנו אומרים, שאם יש בו מעט רוטב זה מותר, זה רק באופן שזה מצטמק ורע לו. פה זה מצטמק ויפה לו. לדעת המתירים, לדעת האוסרים במיעוט רוטב, אז פשוט שאסור. גם לדעת המתירים, כן? זה רק מצטמק ורע לו, פה זה מצטמק ויפה לו.
אז יש מצטמק ויפה לו גם למשל בדגים וחמין, גם
חמין, חמין למשל, חמין. חמין, אסור להוסיף מים לחמין, למה אסור להוסיף? הרי רוב יבש ממיעוט מים. למה אסור להוסיף מים לחמין? אז מהמחה, מה הבעיה? זה מיעוט רוטב, תשובה, כי זה מצטמק ויפה לו. וזה אסור. זה כל הפרי בגדים ברש נון ג' שהתיר, זה רק בסמך הדבר הזה שזה מצטמק ורע. מצטמק ויפה לו, זה אסור.
הבנתי. בסדר
גמור, יישר כוח, עצום הרב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
רצינו לשאול, למדנו היום בנושא ברכה, אם אדם מחזיק כוס של מים, והוא בטוח שזה יין, והוא גם מברך על זה בורא פרי הגפן. האם יצא? כי למדנו, אני רק אחדד, למדנו שאם הייתה כוונה, הוא חשב שזה יין, אבל הוא ברך ברכה לא נכונה, או שהוא חשב זה מים, אבל אמר בסוף הוא בורא פרי הגפן, בשני המקרים הוא יצא, אז מכאן למדנו שאז אם הוא לא עשה את, לא את זה ולא את זה, אז לא יצא, ורצו להגיד בשיעור שהוא כן יצא, אז רציתי לדעת מה הרב אומר.
עוד פעם, איזה ציור? הוא תפס בידו כוס של?
הוא תפס כוס של מים.
כוס של מים,
הוא
כן.
הוא בטוח שזה יין. כלומר, במחשבה הוא חושב שזה יין.
יפה.
וגם את הברכה האחרונה הוא אמר בורא פרי הגפן.
לא האחרונה, את הברכה הראשונה.
את הברכה הראשונה, כן. הוא ברך בורא פרי הגפן. את הברכה לא נכונה.
זאת אומרת, מההתחלה ועד הסוף, הוא התכוון לברך בורא פרי הגפן.
נכון, וגם
ברך גם כשהוא אמר את שם השם, התכוון לגפן, וגם סיים הגפן, וזה מים.
נכון.
לא יצא ידי חובה.
לא יצא ידי חובה, צריך לחזור ולברך.
פשוט, אלא אם כן הוא יתקן תוך כדי דיבור ויגיד שהכל נהיה מדברו.
כן, נכון, וגם, אוקיי, נכון, בסדר, כמור.
זה סעיף בית שם.
אם אפשר ברשות הרב, ממש בקצרה, לגבי הנושא של מה שדיברו על... כן להגיד זכר המעשה בראשית או לא להגיד, רציתי להגיד לרב שאני שמעתי שיעור לפני הרבה שנים, שבעצם שלושת התפילות, ערבית, שחרית ומנחה, זה מדובר על שלוש שבתות שונות. השבת בערבית זה השבת שלפני מתן תורה, ובשחרית זה השבת שלאחר מתן תורה, ובמנחה זה שבת לעתיד לבוא. אז בערבית הראשונה, מכיוון שמדובר שם על, על בריאת, בריאת העולם, בעצם על בריאת העולם. אז שם כן שייך להגיד, זכר למעשה בראשית, אבל בערבית ששחרית, שמדובר שם על, על משה שקיבל את התורה, שם זה לא קשור, לא מזכירים שם את, את מעשה בראשית, אלא מתן תורה.
השאלה, למה במוסף מזכירים? זו השאלה.
נכון, מוסף לא, אבל לגבי הזה,
כן, זה
לא
שייך פשוט. זה בן שחמר, זה בן שחמר שלפי המקובלים. זה בן שחמר לפי המקובלים, ראיתי כן. את זה עכשיו בקודם. יפה.
יופי, תודה רבה, שר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה, כן, בבקשה.
אני רציתי לדעת, אם אני מצאתי כסף במסעדה שמונח על השולחן, אבל זה ניכר לכאורה ששכחו אותו.
עוד פעם, לא שמעתי את השאלה שוב פעם? לא שמעתי, שוב.
אם מצאתי כסף במסעדה שמונח על השולחן, אבל, כאילו זה דרך חינוך, אבל מישהו שכח אותו לכאורה. זה לא... הוא לא
הניח
כדי לחזור, אלא הוא שכח את זה
בצורה של שכחת,
זה
עבדה. זה נקרא מקום מנוח, לא יטול. הרי אדם נגיד שכח 200 שקל על השולחן. עוד לא תולך לבית ורואה שלו 200 שקל, הוא יחזור מיד למסעדה, נכון?
כן.
זה נקרא מקום מנוח. אז בכזה מצב, מה שאתה צריך לעשות, אם אתה נשאר במסעדה, תחכה עד שאולי יבוא, ואם הוא לא בא, לתת את הכסף לידיים של הפקידים ובעלי המסעדות, לא נעשה כזה דבר, כי לא ניתן לחתול לשמור על הארבע, לא על החלב, אלא פשוט תכתוב פתק עם הטלפון שלך ותשים שם בקבלה ותגיד להם שאם יבוא מישהו ויגיד שהוא שכח פה כסף, שיתקשר לטלפון שלי.
אוקיי,
ואז אם מישהו יבוא ויתקשר, תוכל להחזיר לו, תשאל אותו באיזה שולחן ישבת, תוכל להחזיר לו. זה מה שצריך לעשות.
עכשיו, אם זה סכום קטן שאין דרך לחזור על זה, נניח 5 שקל, 10 שקל, משהו כזה שלא יחזור.
אז הרי הוא שלו.
זה
הרי הוא
שלו, אפילו שזה דרך חינוך?
אפילו שמה?
אפילו שזה בעצם דרך חינוך?
כן, כי הוא התייאש מזה, הוא התייאש מזה. הוא התייאש בזה, וגם אם הוא לא התייאש, הוא עתיד התייאש, יהיו שלא מדעת, לפחות לפי בני ספרד זה טוב, אבל גם לבני אשכנז, בסתם שהוא כבר התייאש בזה. אל תיגע בזה, תחכה קצת זמן, אל תיגע בזה, ואז לפני שתלך תיקח את זה, כבר הוא התייאש בזה, אז.
אז מה, מתי זה נחשב, מתי אני מחשיב את זה
כייאוש,
מתי
כדרך
חינוח בעצם?
דרך חינוח לא ייטול. למה לא ייטול? כי מסתם הוא יחזור, ולכן הוא לא יתייאש. זה מדובר בסכום מכובד, ולכן צריך לעשות כמו שאמרתי לך בהתחלה. לחכות קצת, ואם אתה הולך, לשים פתק את זה בעל המסעדה. אבל אם זה כסף מועט, שקל, 5 שקלים, ודאי שהוא לא יחזור. אם הוא לא יחזור, אז הוא יתייאש. אם הוא יתייאש, הוא תחל לקחת. אלא מה נאמר שאולי עכשיו הוא לא יתייאש ועוד בת הוא יתייאש? הרי ודאי שהוא יתייאש בסוף. הוא לא ייקח. הוא לא יחזור. אז יהיו שלא מדעת, יהיו שלא מדעת, לא אבי יאוש. לכתחילה, בדיעבד לדעת מרן השולחן אומר סמך, אבי יאוש, לדעת הרמה לא. טוב, זה מה שדיברנו. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. שלום למאזין הבא.
כבוד הרב?
כן, שלום.
שלום. שלום הרב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית. ויש לי שאלה.
כן.
אם מותר לקרוא 2 מקרא, כביכול למפרע, אחורה. או צריך שיהיה כסדר.
יש בזה יש כן שמעתי את השאלה של הבורה הקף החיים בסימן רשפיהם מביא בזה מחלוקת שומרים שחייב להיות לפי הסדר ולא לדלג ולפי זה באמת אם אדם דילג פרשה הוא לא יכול להמשיך את הפרשה הבאה שהוא ישלים את הזאת למפרע אבל יש פסקים שחולקים על זה אז לכן בתוך אותה פרשה אנחנו מחמירים לא לקרוא את שביעי לפני שלישי כן זה כן מחמירים להקפיד לפי הסדר זה כן מחמירים אבל בפרשיות אחרות, פרשה לפרשה, אם אדם למשל עכשיו דילג פרשה מסוימת, ועכשיו הגיע פרשה הבאה, הוא אומר, אם אני עכשיו חכה להשליט את הפרשה הקודמת, ואחר כך הפרשה הבאה, אין לי חור של פעמיים, אני לא אשלים, אומרים לו, תתקדם עם הפרשיות, אחר כך תשלים. אז באותה פרשה, להקפיד שזה יהיה לפי סדר, בפרשיות שונות, גם לכתחילה להשתדל להקפיד, אבל זה לא לעיכובה.
אוקיי. עכשיו גם כן הרב, לפני כמה שבועות, שאלתי את הרב שאלה עם לגבי טיון שנקרא, אם הרב זוכר.
כן, שאלתי את זה את הרב היה. לא שכחתי אותך. לא שכחתי אותך, התקשרתי לגאון הרב משה ויה, כי אתה אמרת שתעלה שבוע אחרי, וכנראה שלא יסתדר לך.
כן,
יפה. אז אני לא שכחתי אותך. אתה שכחת? אני לא שכחתי אותך. לא שכחתי אותך. התקשרתי לגאון הרב משה ויה, והוא אמר לי, זה תלוי באיזה תה מדובר. השאלה שלך הייתה שהמאזינים יזכרו שנקרא לך הסקית של התה בתוך התה והגרגירים יתפזרו האם לחשוש בזה לתולעים אז הוא אמר לי השאלה באיזה תה מדובר אם זה תה פשוט שלא עשוי מצמחים לא צריך לחשוש אם זה תה שעשוי מצמחים כן יש שתי צמחים רואים את זה על הקופסה אז צריך לחשוש בסדר? יופי ברוך תהיה שלום למאזין הבא
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול אם יש בעיה להתחיל עבודה חדשה בתשעת הימים, או שעדיף להתחיל אותה אחרי תשעת הימים.
עבודה לפרנסה אתה מתכוון, כן?
כן.
לא, עבודה לפרנסה אין מניעה. כל דבר שהוא כדי פרנסתו, מבואר בסימן תף קוף נונן לפסיב בית שמותר. כמו שהמשתב בורה שמכותב בסימן קטן נית בית. זה כדי פרנסתו, זה פרנסה. פרנסה לא צריך להימנע.
אפילו שאני יכול להתחיל אותה אחרי זה.
כן, זה לא משנה. אתה עובד בשביל פרנסה. עבודה בשביל פרנסה, מותר לך להתחילה, להתחיל בתשעת הימים. הרי מה השאלה? אם אתה לא תתחיל לעבוד, אז אתה פשוט בינתיים 9 ימים לא תעבוד, כן? תשב בטל בצורה מסוימת, כן?
לא, אני אשאר בעבודה הישנה. יש לי, אני עובר מעבודה לעבודה.
אם אתה יכול להישאר בעבודה הישנה ולא יהיה לך שום הפסד כספי, עדיף תשאר בעבודה הישנה. אבל אם אתה לא יכול, או שיהיה לך הפסד כספי, אתה לא צריך. זה המשתב בורה שם בתף קוף נון א', סעיף קטן י' א', סעיף ב'.
בסדר גמור, תודה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה. כן.
כן, ערב טוב הרב. רציתי לשאול לגבי ברכות קריאת שמע לאחר זמן קריאת שמע. לצערנו זה קצת מצוי, ולפעמים אולי בשבתות ובין הזמנים.
צריך לדעת, צריך לדעת דבר מאוד חשוב, שרבותינו אמרו, מעוות לא יכול לתקון וחיסרון לא יכול להימנות, זה שמאחר לקרוא קריאת שמע. ולצערנו הרב, שבתות, כמו שאמרת, בין הזמנים, זה תופעה שקצת מצויה, ולצערנו הרב מצויה אצל בחורי ישיבות, ולכן כל מי שיראת שמיים בליבו צריך להיזהר מאוד מאוד על קריאת שמע. לבני ספרד צריך להקפיד על הזמן הראשון, קריאת שמע מגן אברהם. בני אשכנז יכולים להקל כמו הזמן השני כאגרה. אבל בקרות קריאת שמע, חייבים להקפיד שלא יעבור אחר דלת שעות. ואם עובר אחר דלת שעות, אי אפשר לברך. אי אפשר לברך. אני אשלים שנייה את ההלכה. לאחר ארבע שעות, אי אפשר לברך. לבני ספרד, אפילו אם הוא היה אנוס, הוא לא יכול לברך ארבע שעות, כמו שמרן פוסק בסימן נונחת, סעיף וב, ולבני אשכנז יכולים לסמוך על הכרעת הביאור הלכה, שאם הוא היה אנוס, אז הוא יכול עד חצות. אבל אם הוא לא היה אנוס, לא. אבל לבני ספרד גם באנוס, לא יכול לסמוך רק עד ארבע שעות.
הלכה למעשה מה הוא יעשה, יקרא קריאת שמע לבד נגיד, בשביל התפילין נגיד, ו-18?
לא. על מה אתה מדבר? שעובר ארבע שעות או לא עובר ארבע שעות? על מה אתה מדבר? על איזה ציור?
ארבע שעות. אם לצערו הגיע, נדמה, בשבת הוא התפלל במניין של 9 נגיד.
כן.
והוא עבר זמן קריאת שמע, עד שהוא מגיע לקריאת שמע.
קודם כל, ברגע שאדם אומר, הוא רואה שבתוך התפילה יעבור לו, יקרא קריאת שמע לפני התפילה. שלעבור לזמן, דורד, יש לקריאת שמע, כן?
זה קריאת שמע ו-18, זהו?
לא, 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 לא. אדם שקם מאוחר, קודם כל יקרא קריאת שמע מיד, ברכות השחר, ברכות התורה, קריאת שמע. ואז ילך לבית הכנסת להתפלל. אם הוא רואה שאם הוא יתפלל עם הציבור, אז הוא מפסיד ארבע שעות, אז שיתפלל ביחידות, גם ברכות קריאת שמע וגם תפילת עמידה. ואם הוא רואה שאפילו אם הוא יתפלל ביחידות, עובר לארבע שעות של ברכות קריאת שמע, יגיד ברכות קריאת שמע בלי שמלכות, רק לערער, ותפילת עמידה יגיד כרגיל, עד חצות. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. כן, בבקשה. שומעים אותך.
רציתי לשאול, אני אחראי בישיבה על הערבים בשבת, שהכל יתפק כמו צריך.
על מה אתה אחראי? אני לא שמעתי, על מה אתה אחראי?
אני אחראי בישיבה על העובדים הגויים, שהכל יתפקד כמו שצריך.
אתה אחראי בישיבה על כל העובדים הגויים, שהכל יתפקד כמו שצריך. כן, יפה. הלאה?
כן. השאלה היא, האם שבת שעברה היה סרטונט אחד שפתאום ראו שלא צריך אותו, היה מיותר. ובעיקרון התוכנית הייתה לשמור אותו למלך המלכה. ורציתי שהאש תישאר דלוקה על ה... שיהיה עצוב שבת, והערבים חיבו את זה. השאלה היא, אני מותר להגיד לערבים שצריך את זה ברמת, צריך את זה לסעודה שלישית, להגיד להם איזשהו צירה שהדליקו את האש בחזרה.
לא, להדליק את האש לא, אתה יכול להגיד להם אל תחבו. להגיד להם אל תחבו כן. אל תחבו את האש.
לא, חיבו כבר.
הם חיבו כבר, אם הם חיבו כבר, אז אתה לא יכול לרמוז להם להדליק. כי רמיזה, אז בסיפור דברים, פתרת את איסור האמירה, אבל אסור לך ליהנות מזה. זה מה שמובא בסימן ראשון ו', סעיף א', ושזה היה סעיף כ"ב. אתה יכול להגיד להם אל תחבו, אבל לכם שחיבו, אתה לא יכול להגיד להם ולא לרמוז להם שידליקו.
וכל התנורי חימום והאש, הם הדגים מגיעים, תמיד הם אומרים להגיד את הדגים, הם חבים כאילו, עוד לא שמרו להם, חבים את זה לבד.
בסדר, אם הוא חבה על דעת עצמו, אף אחד לא אמר לו, זה לא איסור. אבל להגיד לו, לרמוז ולהדליק, זה איסור.
לפעמים שוכחים, נגיד, פתאום אני רואה, אני עובר שאת הגז של הדגים שכחו לכבות. שזה, שאני אגיד להם, רמז או משהו, שזה אסור.
אם זה לא חשש אזק או משהו, לא להגיד להם. באופן כללי, לא רומזים לגוי בדברים שהם לא הכרחיים. אם יש איזה דבר מאוד הכרחי, אז אפשר לרמוז לא בהדלקה, אלא בכיבוי, שזה סילוק מזיק. אבל אם זה לא משהו שמזיק או מפריע, אז להשאיר את זה ככה. יחבו, יחבו, לא יחבו, לא יחבו.
כן, כי זה כל הפעמים ששוכחים להעביר את המקרר, את המקפיא למצב שבת. אז צריך לקרוא לו שיפתח.
לא, זה עכשיו זה עוד דבר. עכשיו שאלת עוד שאלה. אתה עובר משאלה לשאלה. עוד שאלה. שכחו להעביר את המקרר למצב שבת, אז אפשר לקרוא, להגיד, לקרוא לגוי ולהגיד לו לפתוח. ואם יש חשש, רק שנייה אחת, ואם יש חשש שבחורים ייקשלו ויפתחו ויסגרו ויקשלו במנחות של הדלקת אור וחיבוי אור וכדומה, אז גם להגיד לגוי להעביר את זה לפצב שבת, כי זה נקרא שבות לשבות בצורך גדול.
כן, זה לא קורה, אבל להגיד להם נפתח בשבילי שאני רוצה להוציא כל מיני דברים, זה
מותר, זה אמירה לגוי בפסיק רישה, כן, כי אתה לא אומר לו להדליק אור. אתה אומר לו לפתוח מקרר, אומר על גוי פסיק רש, אפילו בניחה למותר, זה מה שבא ברש נון ג' בסוף סעיפי, בתרומת הדשן, ברמה, בבית יוסף, ברמה.
אפשר עוד שאלה קצרה לנידון?
שבוע הבא בשמחה.
שוקה גדולה, תודה רבה, כל הספרים השיעורים, אני מאוד.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום רב, גאון הגאונים, תודה רבה לאנשים
שיש לנו כאן חכם. לא גאון ולא גאונים, אנחנו אנשים פשוטים, פשוטי העם שבסך הכל מנסים לעשות רצון השם, ולא להכביר בתארים שלא מגיעים לי. אני לא צריך שבשמיים ישאלו אותי, למה אמרו עליך ככה ואמרו עליך ככה, ואין לי מה לענות. אז בוא, אנחנו אנשים רגילים וחבוד.
ככה אני מרגיש עליו, מותר לי, תודה רבה רב. אני רציתי לשאול, הבן ארבע עשה מוזיקה בבין המצרים, ואתה אומר לו, את תסיים, הוא לא שומע, צריך להמשיך למחות בו?
ילד עד גיל שש אין עליו דין של חינוך בבין המצרים שלא לשמע מוזיקה וכדומה, רק שלא יעשה את זה בכל הקולות, שישמע בחדר לבדו עם עצמו. עד גיל שש לא צריך לחנך אותו לדבר הזה. לא מספרים ולא מחפשים קשותם, זה משום עוגמת נפש של ההורים, אבל מצד שמיעת מוזיקה וכדומה עד גיל שש אין שום עניין.
תודה רבה הרב, כל טוב,
אריכות
ימים, כל טוב.
ברוך תהיה, וכן אמר. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום וברכה. כן, בבקשה.
שלום וברכה, תודה רבה על התוכנית.
יישר כוח.
רציתי לדעת, זה מוצא שבת, נגיד השבוע מוצא שבת זה 8:22 בירושלים. ממתי נותר לארגן את השבת, את השולחן שבת, בשביל מוצא שבת? האם יש הבדל בין זה לבין שר מלאכות לגבי תוספת של, כאילו...
ברגע שלא הגיע הזמן צאת השבת שמופיע בלוחות, לא עושים כלום. רק אחרי שמגיע הזמן צאת השבת שמופיע בלוחות, אז אומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואז מתחילים לפנות את השלוחה ולסדר את הבית וכדומה. אם זה מלאכות דאורייתא, כמו הדלקת אור וכל מיני דברים כאלה ואחרים, מכונת כביסה וכדומה, סקורט של הכלים, אז צריך לכתחילה להמתין לזמן רבנותה, שזה 72 דקות אחר השקיעה, ואפשר לכתחילה להקל 72 דקות שוות ולא זמניות כפי שמופיע בחלק מהלוחות. זה פער של איזה רבע שעה, ולא צריך להחמיר את זה. אבל זה רק למי שמעל גיל מצוות ובמלאכות דאורייתא. מתחת לגיל מצוות, או מי שעל מגיל מצוות במלאכות דרבנן, לא צריך להחמיר את רבנותם.
הבנתי, כי אני ראיתי את הנה חכם שהוא הסביר לי שיש הבדל, שהוא כן מפנה, הוא אמר לי שיש הבדל בין תוספת שבת לעניין, יש זמן שזה תוספת שבת, יש הבדל בין ההכנה מקודש לחול לשאר מלאכות, שההכנה מקודש לחול היא כן מותרת, באיזה זמן מסוים לפני צאת שבת שכתוב ב...
כל הזמן שתוספת שבת זה משהו כמו חצי דקה, אז לא נראה לי שמדקדקים על החצי דקה הזאת, זה א', וב', מה פתאום שיהיה מותר איסור מכין בתוספת שבת? למה זה יהיה מותר? מה קרה?
אני לא יודע, אני באמת מתפלא, הרואים שלי אף פעם
נעשו שאלתי. אז אתה תמשיך לעשות ככה, זמן צאת השבת, ברוך המבדיל, ואז להתחיל לפנות, לא לפני. ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכניותינו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים שהייתם איתנו והחכמתם אותנו. תודה רבה ליוסף בן חיים. תודה רבה לשלום הפולק. היו שלום, שבת שלום.